כשאנחנו מדברים על תעשיית האגרו-פוד-טק, החדשנות הטכנולוגית שבמזון ובחקלאות, אנחנו בדרך כלל מדברים על תחליפי חלבון לחלב, ביצים, דגים, פרמנטציה, או הגביע הקדוש, סטייק מתורבת, אותו בשר ללא סבל שאנחנו מדברים עליו כבר שנים בתוכניות, ואני עדיין לא טעמתי ממנו כי אין לי 100,000 שקל מיותרים לצערי. תעשיית האגרו-פוד-טק בישראל היא המפותחות בעולם. אנחנו נדבר במהלך התוכנית עד כמה. במהלך המלחמה, החלומות האוטופיים של חלבונים ממקורות ברי קיימה, שזה בדרך כלל הסנטימנט שמלווה את השיח על פוד-טק, התחלף בצורך הרבה יותר מוחשי, ביטחון תזונתי. נדבר היום על עתיד תעשיית המזון החדשני בישראל ועל שינוי ייעוד של התעשייה בזמן המלחמה. הייטק בפקקים, אנחנו מתחילים.
הייטק בפקקים, מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל.
הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל, אנחנו איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. אני אורי טולדנו, איתי אדר חי.
שלום, שלום.
מה העניינים?
בסדר, מה איתך?
קמת מאוד 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 מוקדם היום, זה קצת ניכר, אני רואה את העיניים שלך עם קטנות יותר מהרגיל.
כן, כן, קורה. זה להגיע לפני הפקקים.
כן. כמה פעמים דיברנו בתוכנית הזו על סטייק מתורבת?
יצא לנו כמה פעמים.
יצא לנו.
כן, לאורך הזמן.
ניר גולדשטיין איתנו פעם שלישית כבר, ניר גולדשטיין מנכ"ל מכון מחקר, The Good Food Institute Israel. פעם שלישית בתוכנית, בלי סטייק מתורבת.
פעם שלישית
סטייק.
פעם שלישית סטייק.
לוקח את זה כלבון אישי.
אבל אתה יודע, אמרת $100,000, היום יש כבר חנויות ברחבי העולם, אתה יכול לטעום בארצות הברית, בסינגפור, זה עולה בערך $17.
באמת?
ירד קצת.
$17 לטעום או ממש לקבל?
לארוחה, אתה יכול אפילו בסינגפור להזמין עד הבית עם משלוח.
מה, $17 זה כבר מחיר של מנה. זה כבר מחיר.
אז אין שום סיבה שלא, למה זה לא כאן? למה זה לא בפה שלי?
שנה כבר היה לנו אפילו אישור רגולטורי. חברת א' פארמס שדיברת על הסטייק המתורבת שלהם בונה מפעל במודיעין, בצומת שילת, שיתחיל להתפר. ואני מקווה שבשנה הבאה כבר יהיה לנו פה משהו לטעום.
מה גורם לזה להתעכב מלהיכנס למסעדות ולהיות ב... כי בסוף זה נשמע לי כאילו, גם לייצר סטייק זה דבר נורא יקר הרי. אז למה לא?
אתה יודע, הייתי אצלכם פעם ראשונה ב-2019. עברו כמה, 4-5 שנים. אז זה היה קונספט רחוק. היום אנחנו כבר אחרי אישור רגולטורי סופר מורכב בבנייה של מפעלים. זאת מהפכה חקלאית של ממש. היכולת של האנושות עכשיו לעבור מייצור בשר על ידי בעלי חיים בשדה, שזה משהו שאנחנו עושים כבר 10,000, 12,000 שנה.
כן.
תהליכים ארוכים. תחשבו איזה סוג של מהפכה קורית פה היום בישראל.
כן.
אז לוקח 5 שנים, 6 שנים, 7 שנים. בסופו של דבר, ברגע שאנחנו נפצח את הנושא של הטעם, של המחיר, של הסקייל, זאת מהפכה עולמית.
איפה אתה חושב האתגר? במחיר, בטעם, כאילו איפה ה...
אז אנחנו יודעים איפה האתגרים היום. אנחנו יודעים שיש לנו אתגרים מאוד משמעותיים של עלות ושל סקייל. בסופו של דבר, הטכנולוגיות שאנחנו מתבססים עליהן, זה טכנולוגיות שמגיעות מעולם הפארמה, הנדסת הרקמות. כשאתה מנסה לייצר איזשהו פתרון לבן אדם, ההגבלות שלך במחיר הן שונות לחלוטין, וכשאתה רוצה לייצר קומודיטי, אוכל שאנחנו אוכלים בכל יום, כשהמרווחים, בסוף תעשיית המזון היא תעשייה עם מרג'ינים נורא נמוכים של רווחיות, אתה צריך להוריד את העלויות בסדרי גודל מאוד משמעותיים, אז אנחנו צריכים להוריד את העלויות בערך ב-90% כדי שלחברות האלה זה יהיה רווחי.
90% ממה שיש היום.
כן. בעיקר של חומרי הגלם מסוים.
$17 זה כבר...
במחיר הפסד אבל, במחיר הפסד.
עד כמה מחיר הפסד?
קשה לדעת, זה מידע שהוא מסחרי.
כן.
אבל יש לנו פה עוד דרך ארוכה לעשות, ויש גם כל מיני תוצרי ביניים שאנחנו מתחילים לשמוע עליהם, כל מיני מוצרים היברידיים, בדומה למה שחווינו בתעשיית המכוניות החשמליות, שבדרך לשם עברנו עם מכוניות היברידיות, אז אנחנו נראה גם מוצרי בשר מתורבת היברידיים שנכנסים לשוק.
שזה ביונד וסוגיו, המזון היברידי, שיש איזשהו רכיב שמביאים מן החי, או משחזרים אותו, ואז בעזרת רכיבים מלאכותיים נוספים יוצרים את שאר ה...
אז זה מתחיל להתפצל, זה נהיה מעניין. יש לך סוג אחד של מוצרים היברידיים, שאתה לוקח רק את המוצרים, את החומר גלם שנותן את הערך המוסף הכי גבוה מבשר מתורבת, נניח השומן שנותן את הטעם והסיסיות, ושקשה להשיג אותו מהצומח, ומכניס אותו לתוך, קח איזה ביונד, או סטייק צמחי כזה כמו של רידיפיין, תכניס לו שומן מתורבת, זה שונה לגמרי.
כן.
אותו דבר, אתה רואה גם סטארט-אפים שהולכים לכיוון אחר, אומרים, אוקיי, בוא ניקח בשר, בקר, אמיתי לכל דבר, ונשלב בו תערובת של 50% מהצומח. למשל, יש חברה ישראלית שעושה את זה, השיקה כבר בניו יורק, קוראים לה מש פודס, וזה גם, שם אי אפשר להבדיל בטעם, וזה מאוד מאוד מצליח. יש פה הסתעפויות מעניינות.
כן. הרבה פעמים גם מוכרים את זה בתור איזו בשורה טכנולוגית יוצאת דופן עם תמחורים של חברת הייטק, שזה גם עם הזמן הבועות האלה מקבלות את הפרופורציות הטבעיות שלהם, אבל צללנו כבר עמוק לתוך סטייקים מלאכותיים, כאילו כל מה שאנחנו אוכלים כל היום זה רק סטייקים. עשיתי דבר שלא עשיתי לפני התוכנית הזאת, והסתכלתי על ההיסטוריה של פודטק, וכל מיני דברים שאני לוקח כמובן מאליו, הבנתי שזה בעצם התפתחות של טכנולוגיה של מזון, כמו שימורים, פסטור, אבקת חלב, ייבוש והקפאה, כל מיני תהליכים של שימור. היום כשאנחנו מדברים על פודטק, אז התחלנו לדבר על הבשר האלטרנטיבי. אלו עוד עולמות אנחנו מדברים? איפה... אנחנו מדברים בעיקר על חלבונים אלטרנטיביים, נכון?
כן, אז כמו שאמרת, תעשיית המזון זה אחת התעשיות הכי גדולות בעולם.
כן.
12 טריליון דולר כל שנה, טריליון, לא מיליארד. רק תעשיית הבשר היא תעשייה של 2 טריליון דולר בכל שנה, והיא, למרות כל ההתפתחויות שציינת, היא מאוד מיושנת ברובה. מרווחים נורא נמוכים, בסוף אנחנו צריכים להכיל את האנושות, זה קומודיטי. אז אנחנו רואים מספר אפיקים של התפתחות היום בפודטק העולמי. העיקרי והגדול שבהם זה באמת הנושא של איך אנחנו מייצרים פתרונות לדרך שבה האנושות היום מייצרת חלבון. כל ההסתמכות שלנו על מזון מהחי היא מאוד מאוד בעייתית. אני לא אכנס פה לעומק, אבל יש פה סוגיות אקלים וביטחון מזון ותזונה וצער בעלי חיים ועוד כהנה וכהנה. אנחנו רואים גם אפיקים נוספים שעוסקים בהם, כמו למשל תחליפים לסוכר, צבעי מאכל. יש לנו אתגרים גם באיך שמייצרים היום קפה וקקאו ווניל.
שאלו כולם מוצרים שהם בגלל השפעות אקלים כאלה ואחרות הם בסכנה. והמחירים שלהם צפויים מאוד לעלות.
כן, וגם הגידול באוכלוסייה, הגידול בכוח הקנייה, מגמות צרכניות. יש פה, זה עולם ומלוא, אבל אין ספק שהיהלום שבכתר זה כל הנושא של התחליפים למזון מהחי, שהוא באמת אחת הסוגיות הכי בוערות היום בעולם. מעל 20% מגזי החממה מגיעים מהדרך שבה אנחנו מייצרים היום בשר. ברור לכולם שזה משהו שחייב להשתנות בעולם שבו הביקוש לבשר הולך להיות מוכפל עד 2050.
כן, אז אנחנו הולכים לדבר גם עוד רגע על איך התעשייה הזאת משתנה בייעוד שלה בזמן המלחמה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר על עוד כמה דוגמאות של חלבון אלטרנטיבי. אז דיברנו על בשר, אנחנו מדברים גם על דגים ועל ביצים ועל חלב. אתה יכול לתת ממש בחצי דקה איפה ה-cutting edge, איפה אנחנו עומדים בכל אחד ואחד מהמוצרים האלה?
וואו, איזה שאלה. אז תראה, אני חושב...
במשפט, לא רוצה,
כן. במשפט, אוקיי. אתן כמה אנקדוטות כאלה. התפתחויות יפות. בעולם של הדג, אנחנו ראינו, למשל, לא רחוק מאיפה שאנחנו יושבים עכשיו, יש חברה בשם אושי, ששיקה מוצר של דג סלמון, פה באחת המסעדות, מותר להגיד שמות, אני לא יודע.
מותר להגיד שמות.
אז במסעדת משק ברזיליים, השיקו לראשונה דג סלמון מהצומח שפותח כאן בישראל, התפתחות מרשימה. בעולם של החלב, אז להחזיק אצבעות, אבל בעצם ישראל, המוצר הראשון שהרגולטור הישראלי אישר בשנה שעברה של מזון חדש, הוא חלבון חלב שמיוצר בפרמנטציה של חברת רימבילק.
כן, שראינו פה אותם בעבר, לפני איזה חצי שנה, כן.
אז יש גם חברה ישראלית נוספת שעוסקת בזה, נקראת אימג'נדרי, שתיהן כבר מוכנות לצאת אל השוק, יש כבר אישורי רגולציה, אני מאוד מקווה שבשנה הקרובה יש לנו פה איזושהי תחרות בין חברות המזון הישראליות, מי תשיק ראשונה?
כן.
טרה, שטראוס, תנובה, אחת מהן הולכת להשיק ראשונה ממש בקרוב. חלב לכל דבר, החלבון הוא בדיוק מה שאתה מקבל מפרה, אבל שיוצר על ידי שמרים, בהצסה, באופן דומה לאיך שאנחנו מייצרים היום בירה ויין.
כן.
ובביצים, יש חברה מגניבה מאוד שנקראת יו אג, שמייצרת ביצת עין וביצים עלומות. ממש מגניבות, כבר יצא לשוק גם בישראל, גם בארצות הברית, מוצר מדליק למי שלא מכיר.
אכלתי ביצה כזאת, אני לא יודע אם זה שלהם, זה היה ממש מפתיע לטובה.
כן. כן.
ומה שמעניין גם על רימילק, אני זוכר מהרעיון איתם, זה שהם לא רק מאחורי הטכנולוגיה, הם אשכרה מייצרים את החלב בעצמם, שזה כאילו ממש הולכים להיות חברה לייצור חלב אלטרנטיבי, בהמשך גם גבינה אלטרנטיבית. מגניב להלאה, וזה שזה קורה פה בישראל זה מדהים. דיברנו לפני התוכנית כמה מהתעשייה הזאת של חלבונים אלטרנטיביים נמצאת פה בישראל.
יש פה משהו שאין לו אח ורע לדעתי בתעשיית הטק המקומית, אולי אפשר להשוות את זה לעולמות של הסייבר. ישראל היא השנייה בעולם, לא פר קפיטה, אלא בטוטל, בכמות החברות ובסך ההשקעות. עד היום השקעו בישראל מעל מיליארד נקודה שלוש דולר בכ-80 חברות חלבון אלטרנטיבי.
וואו.
זה מטורף.
כן.
כן. וזה בערך מהווה כ-70-80% מסך ההשקעות בפודטק בישראל. אז בפרטו, באמת העולם של החלבון האלטרנטיבי הוא המוביל כאן. וזה יוצא מן הכלל בגלל של רוב העולם ההייטק המקומי, אתם יודעים יותר ממני, הוא מבוסס יותר עולמות קלאסיים יותר של תוכנה.
כן, תוכנה.
פחות דיפ-טק, פחות הישענות על ייצור, ובאמת זאת אחת הסיבות של המדינה שאינטרס כל כך גבוה להשקיע בתחום, כי זה תחום שמייצר לא רק ביטחון מזון, שעוד ניגע בזה, אלא גם משרות וייצור בפריפריה, ככה שיש פה עוד, מעבר להשקעות בטק, אנחנו, לפי הערכה שלנו ושל EY, אפשר לייצר בישראל כ-55 אלף משרות, שייצרו הכנסות למדינה של כ-13 מיליארד שח ממיסים בעשור הקרוב.
זה נתונים די מטורפים.
גם טאלנט מאוד שונה מתוכנה, אנשים שונים.
הרבה יותר אקדמיה, נכון? הרבה אנשים שנשארים למשך יותר זמן. אני מניח שפחות פיתוח ויותר מחקר, ביוטכנולוגיה, ביולוגיה, כימיה.
כן, שבאופן מעניין, לישראל יש עודף של אנשים מוכשרים ברמת הדוקטורט, שמחפשים מה לעשות איתם. המדינה מחפשת איך למנף את הידע הזה שיש לנו בעולמות של הביולוגיה, ביוכימיה, ביוטכנולוגיה. גם לשמחתי תעשייה מאוד מאוד נשית, זה בעצם לפי מחקר שעשינו פה עם S&PI, כיום רייז, אז הסקטור הטכנולוגי שיש בו את הנוכחות הכי גבוהה לנשים בתפקידי R&D ובתפקידי הנהלה, זה העולם של הפודטק.
יפה.
אולי בגלל הנטייה הזאת ליותר לעולמות מדעיים, קלאסיים, ביולוגיה, כימיה, כן.
אז התחלנו לגעת בנושא של ביטחון תזונתי, אז בעבר באמת דיברנו על חלבונים אלטרנטיביים כפתרון בר קיימה, על זה שאין לנו ברירה בטווח הארוך לעבור לחלבונים אלטרנטיביים בהקשר של משבר אקלים. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר גם בהקשר של ייצור מקומי, של ביטחון תזונתי, כי אנחנו לא מופרך לדמיין תרחישים שכרגע אנחנו מלחמה בעצימות כזאת או אחרת בדרום ובצפון, במידה ותיפתח פה ממש החזית של חיזבאללה, אז לא רוצה יותר מדי לייצר תרחישים קטסטרופליים, גם ככה כולנו בחרדה וחוסר ודאות, אבל היבוא והייצוא של ישראל מאוד מאוד ייפגע, וישראל מייבאת הרבה מהמזון שלה. אז התעשייה של פודטק יכולה באיזשהו מקום להוות אלטרנטיבה לביטחון תזונתי, לייצור מקומי של מזון?
זאת שאלת השאלות. אני חושב שבחלקה יש לנו תשובה שהיא חיובית, אבל אנחנו עוד ב-early days. אני חושב שאנחנו ברגע מטורף בכל מה שקשור להרבה דברים, אבל גם לכל ההבנה שלנו של מה זה בעצם, איך נראית שרשרת הערך של המזון שלנו. ישראל מייבאת 70-80% מהמזון שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. אבל בכל מה שקשור לבשר, עשינו מחקר, אנחנו ביחד עם חברת הייעוץ של דור, אנחנו יודעים שכ-90% מהבשר בקר שלנו, 90% מהדגים, וכל האוכל שלנו לעופות, וגם עבור עוף וגם ביצים, אנחנו מייבאים אותו דרך הים. החות'ים סגרו לנו את נמל אילת, דה פקטו. נשארנו עם שני נמלים, אשדוד וחיפה. אני חושב שברור לכולנו שבתרחיש של מלחמה עם צפונית, עם חיזבאללה, אף חברת ספנות זרה לא תאגון פה, ואנחנו תלויים בעיקר בעצמנו, בצפים, אולי באוניות אחרות, פתרונות אחרים שיהיו לנו. לפי המחקר שלנו, יש איום מאוד גדול על היכולת של ישראל לספק לעצמה בשר ודגים בעת מלחמה, זה מהווה 26% מסך צריכת החלבון מהחי של הישראלים.
ישראלים אוהבים עוף, נכון?
מאוד אוהבים עוף, אנחנו השניים בעולם בצריכת עוף לנפש.
וואו.
כן.
זה נתונים.
זה ממש מפתיע.
כן.
לא ידעתי עד כמה ישראל אוהבת עוף.
אתה יכול לנחש למה?
לא.
פתאום אני שואל את השאלות ואתה...
שניצלים?
אז אחד זה שאנחנו לא אוכלים חזיר.
נכון.
ומאכל הים.
נכון, אני מתחלק על פחות מוצרים, הצריכת...
כן. אבל בלי קשר, צריכת החלבון שלנו מהחי, פר קפיטה, מכל הסוגים היא מאוד מאוד גבוהה ביחס לעולם. אני חושב שיש משהו... בהתנהגות שלנו, בחוויה שלנו שנורא דוחף אותנו לשם. אז בקיצור, מעל 50% מייצור העוף בישראל, מעל 70% מייצור הביצים נמצא ממש קרוב לגבול הלבנון.
זהו, זה מה שרואים את כל התמונות מהצפון, ויש שם המון לולים ושדות חקלאיים.
ולא מתקשרים לנו את זה, ופה אני חושב אחת הבעיות העיקריות, לא מתקשרים לנו את זה שבעת מלחמה עם חיזבאללה לא יהיו לנו הספקה של ביצים, לא תהיה לנו הספקה של עוף, לפחות לא סדירה. בעצם ישראל היא המדינה היחידה ב-OECD, שאין לה תוכנית לאומית לביטחון מזון, אין לנו פה לא גוף שמתכלל את הנושא הזה, זה מטורף. אין פה תקציב, אין פה חקיקה, ורק עכשיו, לאחר תחילת המלחמה, בעצם הונחה משרד החקלאות להתחיל לגבש את הדבר הזה,
ודווקא אנחנו, דווקא אנחנו, שאנחנו מדינה מבודדת, הכל מסביבנו אויבים וים, אז בסוף זה דווקא אנחנו צריכים הכי להיות טובים.
אתה אמרת מקודם, ביטחון תזונתי, ביטחון מזון, יש פה קצת... אני מסכים עם מה שאתה אומר, אין עוד מדינה בעולם שיש לה אתגרי ביטחון מזון כמו שיש לישראל. אני חזרתי עכשיו מהודו, שבוע הבא אני נוסע לכנס ביטחון המזון העולמי בבלגיה, אין עוד אף אחד שיש לו אתגרים כמו שלנו, מדינה קטנה, מפותחת, מבודדת.
יש יבשת שלמה שקוראים לה אפריקה, שהיא לא מתמודדת עם האתגר ביטחון תזונתי שלה.
יש לה אתגר אחר לחלוטין, עם פתרונות אחרים לחלוטין. לכן האופן שבו ישראל ניגשת לדבר הזה, אין לנו איזה בנצ'מרק שאפשר להסתכל עליו. הפתרונות שצריך ליישם באפריקה, הם בכלל לא דומים למה שאנחנו צריכים ליישם פה בישראל.
אז אחרי שהפחדנו.
יש לנו אתגרים, כן. תשמע, מה זה הפחד? יש לנו אתגרים אמיתיים, ראינו במלחמה. צריכים להתמודד עם הבעיות שלנו.
אז איך אתה רואה שפודטק מצליח להיות חלק מפתרון של ביטחון תזונתי?
אז אני חושב שזאת שאלה שנשאלת ברצינות, די לראשונה היום כאן בישראל, ואני עדיין לא עם סימני קריאה. אני יכול להסתכל למשל על דוגמאות כמו משק החלב הישראלי. היום, בגלל מגמות הצריכה, שלא קשורות למלחמה, כ-20% מצריכת החלב בישראל היא בכלל חלב מהצומח. סויה, שיבולת שואל וכולי, כן. ממגמות כאלה ואחרות. ואז אנחנו רואים שאחרי ימים של גלי חום, או חגים מסוימים, כמו עיד אל פיטר, שיש מחסורים בהספקת חלב, תמיד יש לנו חלב מהצומח על המדפים. בעצם זה יש לנו פה איזשהו קושן כזה שבולם. אנחנו רוצים להגיע לאותו מצב גם בהספקה של ביצים ושל בשר. שיהיה לנו פה 20-30% מהשוק, שמגיעים משרשראות ערך מקבילות, שהן לא פגיעות כמו שרשרת ההספקה מהחי, שתלויה מאוד ביבוא.
הזכרת לי בפסח של הקורונה, של 21, שהיה מחסור חמור בביצים, וכל אחד היה יכול לקנות איזה כמות מוגבלת, והיית מגיע לסופר ולא היה, ואז פתאום הגיח מוצר חדש, בקרטון חלב כזה של ליטר, של ביצים מוכנות מראש, לא זוכר מה זה היה, ביצים שהם כבר שברו אותם, אכלתי את זה, זה היה מה זה מפתיע לטובה, זה היה מין איזה מוצר כזה שכולם אהבו להראות את עצמם, אוכלים אותו, זה היה באמת מפתיע לטובה. זה לא איזה משהו שאנחנו יכולים לחזור עליו באמת במצבים של חירום, אז נאכל ביצים שכבר שברו אותם, ביצים פתוחות, לא חכויים לדבר הזה. מיץ ביצים, whatever. יש כל מיני אפשרויות, לא, כאילו...
כן, בהחלט. בהחלט. אני חושב אבל שבסופו של דבר, גם את הביצים האלה אתה צריך לייצר איפשהו, גם אם אתה מנגיש אותם לצרכן בדרך אחרת, חיי המדף פה הם מאוד מאתגרים, ויש לך התמודדויות עם כל הסוגיה של איפה אתה מייצר אותם בארץ. מזון תמיד מיוצר בפריפריה, כי שם זה יותר זול ויותר נכון למדינה מבחינת יצירת תעסוקה, ולכן אנחנו צריכים לייצר לנו שרשראות ערך נפרדות, מוגנות יותר, עמידות יותר, הן לא צריכות להחליף את כל השוק, אבל לתת לנו את הקושן הזה, כשאתה מייצר חלבונים מהצומח, היכולת שלך להכסן אותם לטווח ארוך, ומידת החשיפה שלהם למגפות, לסוגיות של היבוא, היא הרבה יותר נמוכה. ואני חושב שאנחנו נלך לשם, עולם הפודטק עוד לא נמצא שם. כלומר, היום רוב היזמים, רוב החוקרים, מנסים להבין איך הם חודרים לשוק האמריקאי, לפי מגמות הצריכה הקיימות.
כן.
אני חושב שהיום התפקיד של הממשלות, ושל ארגונים אחרים, הוא לשדר את הצורך הזה למגזר היזמי, לייצר לו אינסנטיב כלכלי, כדי שיהיה לנו פתרונות היום, לא, בסופו של דבר יהיו לנו פה משברי מזון משמעותיים, בין אם זה יגיע במלחמה, בין אם זה יגיע במגפה הבאה.
או איזה משבר אקלים, או איזה שרב שלא, שעכשיו אנחנו חווים באמצע מרץ, או בסוריה אנחנו יודעים שאחת הסיבות עם מלחמת האזרחים שם זה מזג אוויר, נכון. ובצורת ארוכה שהייתה להם, אז זה גם סביר שמתישהו אנחנו נחווה פה אירועים קיצוניים של מזג אוויר. אנחנו הולכים לדבר עכשיו עם דוקטור תמי מירון, עם Fresh Start Food Tech Incubator, CTO שם. מעניין לי להבין מה קורה עכשיו באינקובטור שנמצא בקריית שמונה, אז אנחנו ממשיכים איתה. ניר גולדשטיין, מנכ"ל מכון מחקר, Good Food Institute. תודה רבה. אז אנחנו עם דוקטור תמי מירון, מ-Fresh Start Food Tech Incubator, CTO בחברה. שלום.
שלום.
איך זה להיות בעצם מפונה? האינקובטור בדרך כלל נמצא בקריית שמונה. מה קורה איתכם בעצם מאז אוקטובר?
אז קצת על החממה הטכנולוגית שלנו.
עוד לפני הפינוי, כן.
עוד לפני הפינוי. הרעיון של המדינה, זה באג'נדה של המדינה, היה לפתוח או לקיים פוד-טק ואלי באזור הצפון. המטרה הייתה לפתח את האזור, לעשות שיקרו שם ויהיו מקומות עבודה טובים, להביא אוכלוסייה חזקה וכל מה שכרוך בזה.
שאנחנו מכירים את זה מהייטק, זה הרבה פעמים...
לגמרי.
זה מילים ששמענו בצורה כזאת או אחרת בתוכנית בהקשר של הייטק הרבה פעמים. קשה לגרום לאנשים לעבור.
נכון.
למקום מגורים אחר לחלוטין.
נכון.
קשה לייצר מקומות עבודה ואקוסיסטם שלם סביב זה. כמה שנים אתם כבר פועלים ואיך את מרגישה שזה עובד?
אז אנחנו קמנו בינואר 2020 ישר לתוך הקורונה, אבל לא ראינו בעיניים. המשכנו, ושנייה לפני המלחמה, היו לנו כבר 10 חברות פורטפוליו, מעל 85 עובדים תחת החממה וחברות הפורטפוליו, ומה שרצינו שיקרה קרה. כי חברות שסיימו חממה, זה גוף השקעה בשלבים מוקדמים, שאנחנו במשך שנתיים עושים מנטורינג ליזמים, גם עסקי וגם טכנולוגי, עובדים איתם ביחד.
יש גם עניין של מעבדות?
בוודאי.
כי הרבה פעמים, בהייטק אנחנו פחות מכירים את זה, אבל בתשתיות, צריך יותר תשתיות, צריך מעבדה שהרבה פעמים היא...
הושקעו שם המון כספים, מיליונים לא מועטים בלבנות תשתיות מעבדה. אני מגיעה ברקע שלי מהקמה של סטארט-אפים, אז לכל סטארט-אפ תפרנו את הציוד שלו, את המתחם שלו. היה שם באמת וואו גדול שהלך והתפתח, וכל האקוסיסטם הזה הלך ונבנה, הייתה ממש, יש עדיין, מנהלת צפונית של כל הגופים שפועלים באזור, כדי לגרום לזה להצליח.
מי לדוגמה לסטארט-אפים שעובדים באזור?
אז נגיד פיגמנטיום שלנו, זו החברה השנייה שלנו, הם סיימו את החממה והם הקימו את הפיילוט ואת המתקן R&D שלהם בכפר סולד, בחדר אוכל של כפר סולד, באמת גם יפה וגם עובד, וכבר מעל 20 עובדים הם היו.
מה היא עושה?
אוקיי, זה הדור הבא של הצמחים. בפיגמנטום יש להם מנגנון שיודע לגרום לצמחים, לייצר רכיבים, ביעילות הרבה יותר גבוהה ממה שהם מייצרים. עכשיו גם, אפרופו תחליפי חלב, הם עכשיו עובדים, הם כבר גייסו את הכספי המשך אחרי החממה, הם עובדים היום על ייצור של חלבוני חלב, תשבו טוב, בחסה.
וואלה.
ולמה זה רעיון טוב? בואו אני אספר לכם.
צריך כי...
לא, כי צמח פחות מזהם, אנחנו כבר דיברנו על זה. צמח חסה זה גם הגידול העתידי. שאפשר לגדל אינדור בלי קשר לאקלים, וחסה מחזור הגידול שלה הוא 3 שבועות פרה, עם כל האקולוגיה וכו, אתה מגדל במשך כמה חודשים, דורשת מים, אדמה, מזון, אז חסה תוך 3 שבועות היא גם מאוד ענייה יחסית בחלבון, אם אני גורמת לה לייצר חלבון, רוב החלבון שהיא תייצר יהיה החלבון שלי, אז אני יכולה לסחוט אותה ולייצר לי את החלב הבא. את הרכיב שממנו אנחנו נוכל לייצר את כל מוצרי החלב.
איך נראים ניסויים שבעצם
איך הגיעו לרעיון ההזיה הזה?
כן, אומרים טוב, חלבון חלב נכניס בחסה. איך זה קורה בעצם?
זה אבולוציה. החברה הזאת הספציפית, היזמים, זה טכנולוגיה שהגיעה מהאוניברסיטה העברית, שני יזמים צעירים. גם יש שם סיפור מאוד יפה, כי אמיר טירולר, אחד היזמים, המשפחה שלו היו מהמייסדים של כפר סולד, אז באמת היה שם סיפור מאוד יפה. הם היום דרך אגב פונו כמובן.
כן.
הם יושבים בקיסריה, וצריך להבין שחברות סטארט-אפ, בטח בשלבים מוקדמים, זה מעט אנשים. אז פונו, מילואים, או אמא עם 3 ילדים קטנים בבית מלון פתאום בטבריה, ובעלה בכיתת כוננות במטולה, והסטארט-אפ בקיסריה או יוקנעם, צריכה לנסוע את הזמן והמרחקים, והילדים לא במסגרות, מאוד כן. מורכב המצב.
כן.
אז זה מה שקרה, אבל זרמתי כבר לנושא הבא, אבל...
אז כן. דווקא איזה עוד סטארט-אפים עובדים בצפון, בימים שהם לא ימים של מלחמה?
זה התחיל, היו מעל 100 סטארט-אפים. בין קריית שמונה לראש פינה.
אבל ככה סוגים של דברים שהם עושים.
אז גם בעולמות, אצלנו היו גם בעולמות של הפחתות סוכר, וגם בעולמות של הבשר המתורבת, חברה מדהימה, וגם בעולמות של הדגים המתורבתים, וגם בכל התחומים שאפשר לחשוב עליהם, וגם מה שנקרא הדור הבא, ניר דיבר קצת על זה שהיום התמחור של הטכנולוגיות העתידיות הוא גבוה מדי, זה אחד נכון. החסמים. כי אם, אף אחד לא ישלם אלפי ועשרות אלפי דולרים לסטייק. אז השלב הבא, כמו בכל הטכנולוגיות החדשות שנכנסו והתקדמו, תחשבו אינטרנט, מצלמות, צ'יפים.
לאל, כמו אז לייצר שבבים נכון, עם יותר יכולת תחולה.
נכון, אז ה-enablers, ה-enabling technologies, זה הדור הבא של החברות שבעצם מייעלות. אז יש לנו חברה נקראת פרופיוס, גם הם סיימו בדיוק את החממה ותכננו לבנות את המעבדות שלהם במתחם שלנו. היום הם יושבים ביוקנעם, הם כבר 17 אנשים. הם למשל, זה פרי של מחקר של 6 שנים במכון ויצמן, במעבדה, מעולמות תוכן אחרים של רגנרציה של שריר הלב. יום אחד החוקר והפוסט-דוקית שלו ראו בתאים של עכבר, כן? לב של עכבר, משהו שהיה נראה להם כמו סטייק. תוך 3 שבועות ככה הם הגיעו אליי, ותוך 0.5 שנה הקמנו את החברה. מה שהטכנולוגיה שלהם עושה, זה מסלול ביוכימי שמאיץ, הם מוסיפים איזשהו תוסף למדיום של הגידול של התאים, וזה גורם לאחוזים יותר גבוהים של חלבון, זה גורם להאצה של התהליך במקום סדר גודל של שבועיים, תוך 48 שעות, זה משמעויות כלכליות מאוד מאוד גבוהות. זה הסוג הטכנולוגיות בכל השרשרת ערך של הבשר המתורבת, שבעצם יגרמו לנו להיות מסוגלים להגיע לאן שאנחנו רוצים.
עד כמה אנחנו קרובים לנקודת האופטימום שבה אנחנו כבר נגיע למצב שכבר יותר זול? כי ברגע שזה יקרה, אז אני מניח שזה יהיה הרבה יותר נפוץ אצל כולם. עד כמה אנחנו קרובים לזה?
שאלה טובה.
אני רק רוצה כן שנייה לעצור ולהגיד שהשאלה הזאת זה באמת שאלה של מתי זה יהיה בשימוש רחב.
כן.
מתי נקנה את זה בסופר?
כן, מתי נקנה את זה בסופר.
לגמרי.
אבל אנחנו היינו שואלים עד כה מתי אני אוכל סטייק מתורבת, וזה כבר, וואלה, אנחנו יכולים ללכת לעשות את זה, מה שלא היה עד כה.
כן.
ניר אמר שראיינו אותו ב-2019, אני זוכר שאז גם הכרזנו על המכונית האוטונומית שתיכנס ב-2021. איפה המכונית?
איפה?
איפה המכונית האוטונומית ואיפה הסטייק המתורבת? מהבחינה הזאת, באמת יש התפתחות, באמת זה כבר, אומנם עדיין יקר, אבל כן, אתה יודע, פעם ב, נוכל אולי להרשות את עצמנו.
אבל זה מה שמעניין אותי, אורי.
לא, זה מה שחשוב, זה ברור שזה כל העניין.
זה ביולוגיה וזה טכנולוגיה ומי ש...
צריך אבל פריצות דרך דרמטיות.
אז עובדים על זה טובי המוחות, גם באקדמיה המדהימה שלנו, וישראל באמת, גם ניר ציין את זה, אנחנו מספר 2 בעולם, בתחום. וגם הרבה מהחברות המובילות בקנה מידה עולמי של הבשר המתורבת, זה פרי התחלה של יזמות ישראלית. אז אנחנו נהיה שם סדר גודל של 5 שנים, 10 שנים, זה שאלה, אבל עובדים על זה ומביאים פתרונות מדהימים וחכו.
כן, אני מעניין אותי באופן כללי לא רק על הבשר המתורבת, איפה הוא יהיה עוד 5 ועוד 10 שנים, אבל לפני שנדבר על זה, אני כן חוזר לימים האלה של המלחמה, לנהל, להיות CTO באינקובטור שנמצא בקריית שמונה, איך זה מרגיש, איך זה עובד, איך אתם ממשיכים לעבוד?
זה קשוח. גם לקח זמן עד שהבנו את האירוע, כאילו בשבוע, שבועיים הראשונים יש מין הכחשה, טוב, תכף הכל יסתדר, אנחנו לא... אבל אני אופטימית, כי למרות שכל החברות שלנו מפוזרות כרגע בכל הארץ, וספק אם חברות שהשתקמו, יש להם תקציב מוגבל וזמן מוגבל, והמשקיעים מחו לא ממש מעניין אותם, מלחמה לא מלחמה, הם צריכים לעמוד ביעדים, בסוף זה משהו עסקי. לא בטוח שהם יחזרו.
לא אז... בטוח שהם יחזרו לשם, או לא בטוח שהם יחזרו לפעול?
לא, תוך שבועיים, שלושה, אולם עם כל המורכבויות.
זה טוב לדעת.
ובגלל זה אני אופטימית, כי יש לנו יזמים חזקים, ויש לנו באמת, האנשים בסטארט-אפים, זה תופעה נדירה, זה אנשים עם רזיליאנס מאוד מאוד גבוה.
אבל את עדיין את אומרת שאת לא בטוחה שהם יחזרו לגובה בקריית שמונה, או באזור הצפון.
אלה שעזבו וכבר גייסו עוד אנשים, ובנו את התשתיות שלהם מחדש, לא יודעת אם הם יוכלו להכיל כזה אירוע של עוד מעבר. זה גם נזקים...
גם ככה הם חטפו הרבה זעזועים.
בדיוק. הלוואי שהמדינה תיתן מספיק תמריצים שזה כן ישתלם.
אני חושב שהתמריץ הראשון זה באמת שאנשים ירגישו שם בטוחים.
נכון. אני הייתי שם שבוע שעבר.
זה כאילו כזה אין
אנאו. בטוח זה לא כל כך.
כן. זה ממש בסיטואציה של לבוא לקחת דברים ספציפיים מהבית ולצאת, ובלי ממש לשהות שם או ש...
אז אני באופן אישי עבדתי היברידי. זאת אומרת שהמרכז החיים שלי, המשפחה שלי גרה במרכז, אבל במשך 4 שנים, 3 ימים בשבוע, אני גרתי שם. Mm-hmm. היה לי חדר בקיבוץ, וזה היה הבית השני שלי. Mm-hmm. וגם אני, באופן אישי, קטן לעומת אלה שבאמת פונו, עזבתי את החדר בסוף, זה היה סוף ספטמבר, כדי עוד שבוע לחזור, ועד היום זה לא קרה.
כן.
אז כן, זה מטלטל מאוד.
אז זאת אומרת שכן, יש איזושהי פגיעה שיהיה צריך מאמץ די אדיר כן. בשביל...
בוודאי.
להחזיר אנשים לשם, ואנחנו יודעים כמה זה קשה גם להביא אנשים לשם מלכתחילה.
נכון, נכון.
זה באמת צעד מאוד גדול, צעד כן. אחורה.
כן, כן. אתה יודע, זה לא כאילו, בסדר, כולם חוזרים, אז כולם אפשר כבר לחזור, יש כבר שינויים שנעשו קבועים mm-hmm. בתקופת הזמן.
אבל הזה. אני כן רוצה להגיד משהו על החממה, אנחנו ממשיכים לפעול, כבר מאז הקמנו עוד 2 חברות, ואנחנו ממשיכים להשקיע, mm-hmm. כרגע לא עם... לא פותחים את החברות בצפון, אבל רק מחכה שיתנו לנו את האור הירוק.
חלק מהרציונל של לפתוח את זה בקריית שמונה, זה הקרבה לשטחים חקלאיים, זה אפשרות
כן.
גם...
אז, כן, אז כל הרעיון של הפוטק ואלי זה באמת, כי יש שם המון פעילות רלוונטית. יש שם את הקיבוצים והמושבים וכל החקלאות. יש שם את מכון המחקר מיגל, את מכללת אל חי, שאנחנו מחכים שתהפוך להיות אוניברסיטה. יש שם גם את מצפת, המון עובדים שהתמחו בעולמות של הביוטק והפארמה, mm-hmm. הפכו לעובדים בסטארט-אפים שלנו, של הטכנולוגיות הפורצות דרך. ויש שם גם את הפעילות של מרגלית סטארט-אפ סיטי. כל האקוסיסטם הזה התחילו לעבוד ולהקים את מכון המזון הלאומי, וגם מתחם שסטארט-אפים יוכלו לעשות בו את השלב הבא, לפני שהם הופכים תעשייתיים. Mm-hmm. כל התחיל לקרות ועבד מאוד מאוד יפה.
כן, ומה עם שטחים שהתחילו בהם כל הניסויים?
זה רלוונטי, השטחים החקלאים. פיגמנטיום כן. שלנו, יש לה גם שדה מוזכר שם, שבו היא עושה, וחממות, שבו היא עושה את הניסויים.
בטח, אבל יותר מורכב להעביר דברים כאלה.
נכון, זה עדיין נשאר שם.
כן. כן. והתחלנו לדבר עם ניר על כל הנושא של ביטחון תזונתי. זה משהו שאת מרגישה אותו גם בסטארט-אפים, שאת רואה איך הם יכולים להיות רלוונטי כחלק מפתרון של ביטחון תזונתי.
בוודאי.
אז תני לנו דוגמאות.
וואו, מלא. קודם כל, לכל אורך שרשרת הערך של המזון, מהשדה ועד הצלחת שלנו, יש המון בזבוז מזון, לא דיברנו על זה. בין 30-50% מהתוצרת החקלאית שאנחנו מגדלים בעמל רב, עם mm-hmm. כל הקשיים של האקלים והכל, לא מגיע אלינו לצלחת. אז חלק זה בשדה. יחסית מעט זה בשרשרת ההספקה ובתהליך הייצור. המון אצלנו בבית, דרך אגב...
ברכי שזה כבר סיים את כל התהליך ומוכן, והפך להיות לאוכל טעים מהסיסי, שהם יתקלקל.
אז אנחנו כצרכנים והישראלים, יש לנו תרבות מקולקלת. אנחנו שמים יותר מדי על השולחן, יותר מדי על הצלחת, ו... פה צריך לעשות חינוך מסיבי, שנוכל מה שאנחנו באמת צריכים, ונקנה מה שאנחנו באמת צריכים.
יש סטארט-אפים שבעולמות האלה, של לנסות לחנך אותנו, לשים פחות על הצלחת?
יש סטארט-אפים.
לא יודעת כמה זה רווחי לעשות.
לא, לא, אבל יש פה עובדים. אז קודם כל, רגע, רק מה שרציתי עוד קודם להגיד, זה כל הנושא של ה-AI Machine Learning, האיסוף נתונים והניתוח שלהם, לכל אורך שרשרת הערך אפשר יהיה, להעריך חיי מדף, לדעת, לחזות מתי יש לי משהו בשדה שהולך להתקלקל וכו'. אז זה מקום אחד שאפשר לעשות בו הרבה עבודה, כי אמרנו שבין 30-50% אפשר להציל. Mm-hmm. זה כבר המון. לפני שפיתחנו את הדברים הבאים, יש סטארט-אפים, משהו שהוא עוד לא סטארט-אפ, אבל עכשיו נתתי קורס בטכניון של יזמות, והסטודנטים שם רוצים לעשות אפליקציה שתחנך אותנו גם לצרוך נבון, וגם בעצם הם יצלמו את המקרר והם ירשמו את העדפות האכילה שלהם, והאפליקציה תגיד להם מה לקנות, ייתנו להם רעיונות מה לבשל, כל הצעירים שיש להם קצת פחות גם משאבים ורוצים להתנהל נכון. יש המון מה לעשות בעולמות האלה.
אני, מה שאני עושה זה שאני מסדר לפי מדפים מה אני צריך לאכול קודם, כי מה הולך להתקלקל. בכל זאת דור שלישי לשואה. מה לעשות? ככה מרגישים את זה גם היום.
לגמרי.
אז אני חוזר חזרה לשאלה היותר עדידנית של 15 שנים קדימה. זה הרי תעשייה של דיפ-טק, ועד שדברים באמת מגיעים אלינו הצרכן, לוקחים הרבה שנים. אז דווקא את בפוזיציה מאוד מעניינת, שאת יכולה לראות כבר את הניצנים הראשונים של מה שאנחנו נחווה עוד כמה שנים.
לגמרי.
אז לאן זה הולך?
אז קודם כל צריך להבין שזו תעשייה שעוברת מהפך, טרנספורמציה מטורפת, באיך אנחנו בכלל עושים סורסינג לחומרי גלם. תחשבו 10-15 שנים קדימה, החקלאות לא תראה אותו דבר. האקלים, כל הזמן יש לנו יותר אירועי קיצון, העונות זזות לנו, הכל משתגע, בעל בית השתגע. פה בישראל ספציפית אנחנו עוברים תהליכי מדבור די מועצים. אז אנחנו צריכים להיות מסוגלים לייצר את הרכיבי מזון שלנו, את המזון שלנו בצורה יותר יעילה.
כל האזור הולך להיות פה מחסור במים, זה שלישראל יש תוכנית התפלה...
כן, זה עדיין יקר ההתפלה.
יקר, דורש הרבה חשמל, אבל זה כן יוצא דופן באזור.
נכון.
אבל כן, האזור הולך לעבור, הולך להיות פחות מים. כן.
גם.
אז זה יש גם, איזה עוד סטארט-אפים קיימים? אז
הטכנולוגיות של הבשר המתורבת, ונראה קצת נגע, העולמות של הפרמנטציה המדייקת, הטכנולוגיות כמו פיגמנטים שלנו של... זה מולקולר פארמינג של צמחים שייצרו לנו עוד רכיבים. כל הטכנולוגיות האלה, שאמרנו שאחד הפערים הגדולים שלהם זה הקוסט, היעילות של התהליך וההורדת עלויות בשניים, שלושה לפעמים סדרי גודל שצריך, על זה עכשיו עובדים במרץ. כל הטכנולוגיות המאפשרות, שיקצרו לנו את הזמנים והפכו הכל יותר יעיל ויטפלו. גם יש המון עבודה היום, סביב הווייסט שדיברנו, שרוצים להפחית, שלקחת כל מיני תוצרי לוואי של תהליכי ייצור, למשל בירה. מייצרים את הבירה, יש גפת של בירה.
אני לא יודע מה זה גפת של בירה.
זה השאריות שנשארות אחרי שמיצו שם את הסחטו שם ויצרו את המשקה. וזה מכיל המון חלבונים וסיבים תזונתיים. אז היום, ביום טוב, נותנים את זה כהזננה לבעלי חיים, אבל אפשר ליצור מזה... עוד פלטפורמות לעוד רכבי מזון, והיום כבר עושים את זה יותר ויותר.
דרך אגב, מבחינת המחקר, הטכנולוגיות של בינה מלאכותית עוזרות להאיץ את הנושא של המחקר, לעשות עוד ניסויים. אני זוכר שבזמנו דיברנו עם...
חשבתי, זה תהיה תוכנית שלא נגיד בינה מלאכותית, אני מבין שלא.
לא, אבל זה גם משהו דיסטרפי.
אין דבר כזה. דיסטרפי. מזה היא אמרה קודם. היה לנו רעיון עם פרופסור לביולוגיה, שדיבר על הנושא הזה, שבאמת היכולת לעשות ניסויים בסקייל יותר גבוה באמצעות... AI.
לגמרי. קודם כל, היכולת לאסוף נתונים ולהשתמש בנתונים ולנתח אותם ולחזות, גם מייעל את איזה ניסויים צריך ואיזה ניסויים
מה לא למשל, צריך. נגיד, זה בודק חסה, עגבניה וגזר?
זה עולמות תוכן מגוונים מביולוגיה סינתטית, שאני יכולה, לפני שבכלל נכנסתי למעבדה, להגיד, אני רוצה לייצר את החלבון הזה.
לבדוק כמות גדולה של תאים לצורך העניין?
גם high throughput זה מאפשר, אבל גם עוד לפני, אני יכולה באמצעים של איסוף נתונים וניתוח שלהם, אני יכולה לייצר חלבון. אם בטבע, נגיד, ייצרתי חלבון, הפרה יצרה לנו את החלבונים שמהם אני מייצר את הגבינה, אם אני הולכת לייצר אותם כבר בטכנולוגיות אחרות, אני יכולה שנייה לפני זה לגרום לחלבון להיות לא אלרגני, יותר יציב לתהליכי עיבוד מזון. אפשר לעשות פה מלא דברים. זה אין סוף, זה מגרש משחקים פסיכי. אפילו כשאני מפתחת, אני יכולה לאסוף את הנתונים של התהליך שלי, וכשאני הולכת לעשות תהליך שנקרא גמלון, לעבור משלב של מעבדה למצב של תעשייה, יש לי את הנתונים ואני יכולה לנתח קדימה איך התהליך ייראה, הרבה יותר מדויק ממה שאנחנו אינטואיטיבית, אפילו שעשינו אקסלים הכי טובים וניתחנו את הנתונים, הניתוח הזה הוא מאפשר לנו מגרשים הרבה יותר יעילים ונכונים.
מעניין.
ממש.
כמה אתם מרגישים בכלל בתעשייה של פודטק, אנחנו אגב לפעמים אומרים אגרו-פודטק, לפעמים פודטק, כי
אי אפשר להפריד ביניהם,
בדיוק, כן. זאת אותה שרשרת ערך.
נכון.
האם אתם מרגישים שתעשיות ישנות, נגיד של בשר, שתעשייה עצומה, אני אמר פה $2 טריליון בשנה, אתם מרגישים שיש התנגדות מתעשייה הישנה, שזה חלק מהסיבה שזה, אנחנו מדברים על זה, אבל עדיין זה קצת מתעכב מעבר לעניין של קוסטס?
כן, אז קודם כל גם ב-2050, ששם זה מין תאריך יד כזה שכל הזמן מדברים עליו, גם כשעולמות הבשר המתורבת יקרו ואנחנו נוכל להושיט יד בסופר ולקנות את המוצרים האלה, גם אז הצפי הוא שעדיין אנחנו נמשיך לגדל פרות ולאכול בשר. פשוט לא נוכל רק לאכול את הבשר, כי אין קפסיטי גם משאבים של קרקע ומים בשביל הדרישה שתכפיל את עצמה. אז אנחנו בעצם צופים שגם שם, ודרך אגב יש המון מה לעשות שם. יצא לי, ישבתי פעם באיזשהו פאנל עם דור רביעי לחוואים שמגדל פרות, ודיברתי על בשר מתורבת והטכנולוגיות החדשות, והוא הסתכל עליי כמו על רוצחת סדרתית. ואז פעם ראשונה שזה הגיע אליי, אבל בסדר, אבל זה המסורת שלו. אבל יש גם המון מה לעשות באיך שאנחנו מגדלים את הפרות בצורה המסורתית. לדאוג לוולפר שלהם, לדאוג לזה שאת המתן שהן פולטות אפשר להפוך לחשמל, אפשר להכיל אותם במזון טרי. יש המון מה לעשות, ויש גם סטארט-אפים שפועלים בכיוון הזה, וזה מצוין.
וגם אנחנו רואים שתעשייה הישנה נכנסת לתוך התעשייה הטכנולוגית של פודטק, לדוגמה בעולמות של חלב זה מאוד מורגש, כשחברות החלב הגדולות בישראל משקיעות בסטארט-אפים,
מעורבות
בזה.
כי הם רואים קדימה, בוודאי.
טוב, האמת שהצלחנו מהבחינה הזאת לצייר איזושהי תמונת עולם של אוכל מעניין שמגיע ממקומות מגוונים יותר ויותר עמיד גם לפגעי מזג האוויר ולעולם מורכב. אז היו איתנו היום ניר גונדשטייל מ-Good Food Institute ודוקטור תמי מירון מ-Fresh Start Food Tech Incubator, CTO. ועדר חי, תודה רבה לך.
תודה אורי.
לכם.
אז תודה לכם ולכן שהזמתם לנו, תודה לסטארט-אפ ניישן סנטר ולכלכליסט שיתוף ופעולה. אנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, הייטק בפקקים, להצטרף לדיונים לפני התוכניות, לשאול כל מיני שאלות שמעניינות אתכם. אופיר זליקוביץ' שתפעל את המצלמות היום, תודה לטוב שימאנוב, לינור גריסריו ונירית כהן מצוות התוכנית. אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של אצטרנו סטארט-אפ וסטארט-אפ ניישן סנטרל, וכפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, בכל יום חמישי, מוזמנים להמשיך ולהזין לנו באפליקציות כדי להישאר מעודכנים, וגם לדרג אותנו שם 5 כוכבים, נתראה בשבוע הבא יום חמישי, יאללה ביי.